טוב, שלום וברכה. אנחנו בהלכות דברים של הרמב״ם פה. כן, ביחס לדברי חז"ל, דברי חז"ל הסתומים, וראינו שלושה עניינים שהרמב״ם רואה בסיבה שחז"ל סתמו את הדברים. האחד, כמו שאמרנו, הפריון המחשבתי של אנשי החוכמה, ברגע שזה גנוז, זה מצריך את הפענוח ומצריך גם כן, זה יוצר גם פריון, או נקרא זה יוצר עומק, יוצר פיתוח של החוכמה. דבר שני, כלפי אלו שהם חושבים את עצמם ברי השגה, שהחוכמה היא כתובה בצורה גלויה, הם עלולים בעצם נאמר לחשוב שהם מבינים, והשעה שהם לא באמת מבינים את הדברים, אחרי הדברים סתומים, משאירים אותם כדברים שברור להם שהם לא ירדו עד לעומק העניין. והדבר הנוסף, זה דווקא לסוג שלישי של אנשים, שכשאומרים לדברים בצורה של משל, בצורה של איזשהו סיפור, אז זה דבר שמקרב את הדבר אליהם, כי הם ודאי לא מבינים את העניין עצמו, אבל זה סוג של קירוב של הדברים לאנשים מהסוג הזה. ולפי כך ראוי לאדם, אם יבוא לידו בדברי מניין שחקהו השכל לפי מחשבתו, כלומר, אם אתה פוגש דברי חז"ל שנראה לך שהם דברים שלא מובנים, שלא ייחס החסרון לאותם הדברים, אלא ייחס החסרון לשכלו, כאשר יראה משל ממשלם שפשוטו רחוק מאוד בשכלו, ראוי לו להצטער מאוד על שכלו, אשר לא הבין הכוונה, עד שנעשה אצלו האמיתות הרחוקות בתכלית הרחוק. כלומר, אומר הרמב"ם, כשאתה רואה דברים בחז"ל נראים לך דברים לא הגיוניים, אז אל תתלה את החיסרון בם, תתלה את החיסרון בך. עכשיו אני רוצה להוסיף נקודה חשובה. הרמב"ם לא אומר את זה בתור שיחת מוסר בלענווה, ושתהיה בחור טוב ותבין שאתה לא מושלם. לא, זה משהו אמיתי. כן, זה כמו שכל אחד מאיתנו עכשיו ייקח איזה ספר לתואר מתקדם בפיזיקה, כשאין לו שום מושג בדבר הזה, אנחנו לא נבין שום דבר, נכון? אתה לא תבין, אפילו אם כתוב בעברית, אתה לא תבין, תראה שם נוסחאות, תראה שם אפילו משפטים שאתה יכול להבין את המילים, אתה לא מבין מה זה אומר. אתה לא מבין את המשמעות של הדברים. עכשיו, כשאתה קורא דבר כזה, מה אתה אומר? זה שאתה אומר שאתה לא מבין בגלל שאתה לא בא לחוכמה, זה בגלל שאתה ענב? לא, בגלל שאתה בן אדם שמכיר את המציאות. זה לא מצריך ענבה, זה מצריך יושר. להיות בן אדם ישר. יכול להיות שגאווה גם מעוותת את היושר, אבל ככה הרמב"ם מתכוון גם פה. זה לא בא ליצור לך איזה כפיפות לחז"ל. זה בא להגיד לך, תשמע, תבין שיש דברים שהם דברים עמוקים, דברים חכמים, דברים שכתובים בצורה כזאת שלא מבינים אותם בבת ראשון, וממילא, אם אתה לא מצליח להבין, אז אתה תצטרך לדרוש מעצמך יותר. כי לשכלים יתרון זה על זה כיתרון המזגים. כמו שמזג איש אחד יותר טוב ויותר קרוב אל היושר, מזג איש אחר, כן יהיה שכל איש אחד יותר שלם ויותר מלא משכל איש אחר. ואין ספק כי אין שכל מי שידע דבר נכבד כשכל מי ששכל אותו הדבר. לפי שהאחד שכל בפועל ואחר שכל בכוח, אבל כן יש דברים שהם אצל אנשים מסוימים מתכלית האמת, והביאור אצל אחרים בגדר המינה לפי ערך המעלה בחוכמה. אומר הרמב״ם, צריך לדעת שיש הבדלים בשכל של האנשים. ומה הכוונה שלו? ההבדל שהרמב״ם מצביע עליו זה ההבדל בין שכל בפועל לשכל בכוח. הכוונה היא כך, התפיסה שהרמב״ם תפס את שכל האדם זה שכולנו נולדים במצב ראשוני של לוח חלק. זה נקרא שכל בכוח. אחר כך, מהיום הראשון של להיות האדם מחוץ לרחם אמו באוויר, אולי גם אפילו בתוך הרחם, אבל בואו נניח למה שאנחנו כן יודעים בוודאות, מתחיל תהליך של למידה, דהיינו שפיתוח השכל. ובזה יש הבדלים בין אנשים. יש הבדלים בין אנשים, חלק מהדברים תלויים בסביבה שיצרה אצלהם התפתחות שכלית. חלק מהדברים תלויים בעמל של האדם, כמה הוא בבחירתו בחר, כן? אם ילד בוחר לקרוא ספרים, זה משהו אחד, ואם הוא בוחר לקרוא אנציקלופדיות, זה משהו אחר, ואם הוא בוחר לראות משחקי כדורגל באינטרנט, זה משהו שלישי. ברור שזה ישפיע על השכל בפועל שלו. אז קודם כל, אומר הרמב"ם, תדע לך שיש הבדלים. בשכל בפועל, נכון שבפוטנציאל הבסיסי, כן, מה שנקרא בשכל בכוח, כולנו נולדים בפוטנציאל, נקרא לזה בקו האפס, אבל משם ואילך זה כבר תהליך של התפתחות שזה משנה מאדם לאדם. לכן מה שאצל אדם אחד זה מובן מאוד, אצל האדם השני זה רחוק מאוד מההשגה שלו. תקחו אצל עצמכם, נניח שאתם למדתם גמרא. שבאתם לישיבה, או פעם ראשונה שפגשתי גמרא בחיים, אתם זוכרים את הפעם הראשונה? אני זוכר את הפעם הראשונה שפגשתי גמרא, זה היה בשבילי קריאת ים סוף, להבין את המילים, להבין מה המשפט אומר. קיצור, קושי אמיתי. אבל אחר כך, כשאתה מתרגל, השכל שלך מצליח להכין את החומה הזאת, ומה שבשלב הראשון היה נתפס כמשהו שאתה לא מצליח להבין ולא מצליח להשיג, הופך להיות משהו שהוא מובן ומושג וכו'. כי השכל מתפתח, ככה זה. אז לכן אני כל הזמן מתבדים בין האנשים ברמה השכלית של השכל בפועל שלהם.
יש שאלו גם בשכל בכוח?
לא.
לא
מצאתי מישהו מפורש שאומר לו ככה, שאומר לו כמו הרמב״ם.
אין חילוק הרב לגבי מדרגות שבהם?
לא, יש הבדל בגוף. זאת אומרת, יש הכוונה היא, וזה גם הרמב״ם מסכים, זה כותב את הפרק השמיני משמול הפרקים, יש הבדלים בגוף. זאת אומרת, יש גוף שמכביד מאוד על השכל. כן, יש גוף שמקל על השכל. אבל הבדלים הם בגוף. לא בעצם השכל. טוב, עכשיו בואו נראה יותר מזה. מה שהרמב"ם פה מביא משל למזגים, הוא אומר יש הבדל בין אנשים במזגים. יש מזג שיותר קרוב אל היושר, מזג איש אחר. עכשיו מה זה המזג הזה? המזג, אנחנו קוראים לזה היום אופי או סגנון של האישיות וכולו, אבל המילה מזג במקור שלה מתייחסת לתמהיל הנוזלים שבגוף. אנחנו יודעים שבגוף האדם, חוץ מדם, יש לנו עוד לחות. ויש לנו גם, כן, מבחינה כימית, יש לנו נוזלים מסוגים שונים, מבחינת המבנה הכימי שלהם. המזג זה התמהיל שנוצר מהנוזלים האלה. למה התמהיל הזה הוא משמעותי? כי התפיסה של היחס בין הנפש לבין הגוף הוא שהנפש לא בא במגע ישיר עם הבשר. אלא יש מתווך בין הנפש, שהיא יחסית רוחנית, לבין הגוף עצמו, הבשר עצמו. הבשר שהוא החלק המוחשי ביותר, או הממשי, או החומרי ביותר של הגוף. יש דבר באמצע, זה הנוזלים האלה, זה נקרא המזג. עכשיו, המזג הזה, שמשתנה מאדם לאדם, משפיע על הנפש. כן, זאת אומרת, נאמר ככה, אדם שהוא כעסן בטבע, מה שקוראים, יש תינוק, קחו שני תינוקות, יש תינוק שברגע שאמא שלו מאחרת את ההנקה, אז הוא בסדר, הוא ככה מתחילה, קצת זז, זה צריך להחריר איזה 2-3-4 דקות, או שמתחיל לשמיע קולות כאלו. יש תינוק שאם היא לא מתייצבת בדקה להעניק אותו, הוא צורך צרכות אימים. עכשיו, מה ההבדל בין שניהם? למה זה צורך צריכות אימים וזה? מדובר בתינוקות בני יומם. למה יהיה הבדל? האם יש הבדל בנפש? זה הרמב"ם תפס וגם ראשונים אחרים הבינו שזה לא הבדל בעצם הנפש, אלא זה הבדל במזג, הבדל בגוף, בתמהיל המזגים האלו שנמצא בגוף. וכשהנפש, נקרא לזה שורה על הגוף, איך שלא נסביר את הקשר בינה לבין הגוף, אז היא מתמזגת עם הגוף דרך המזג. כן, כי זה התווך בין הבשר, שהוא חומר ממש, גם המזג הוא, גם הנוזלים הם חומר, אבל הם חומר יותר עדין. ואז הנפש מסוגלת להיקשר בזה. דרך אגב, זה הסיבה שיש מרבותינו ששומעים שהדם הוא הנפש, שרמב"ן על התורה, אז הדם הוא הנפש כפשוטו. מה הכוונה? יש נפש ויש דם. אבל הכוונה, אין מציאות לנפש בגוף בלי דם. היא בדם. כאילו, מתמזקת בתוך הדם. בתוך הדם עצמו. זה מקום החיבור, אבל המזגים, זאת אומרת, המזג, דיים תמהיל הנוזלים בגוף, הוא באופן עקרוני, התווך שמחבר את הנפש עם הבשר. כן, שזה שיח חומר. לכן, אומר הרמב"ם, כמו שיש הבדלים בין אנשים במזגים, וזה רואים את זה, דרך תכונות הנפש, זאת אומרת, אנחנו רואים את התגובות וכו'. אבל גם יש הבדלים בשכל בפועל, בין אדם לאדם. במצב הראשוני, כולם שכל בכוח, אבל אחר כך זה הולך ומתפתח בצורה שונה. זאת אומרת, זה שראו תינוק שהוא יותר יותר, נקרא לזה, קולט מהר מתינוק אחר, זה בגלל המזג. כלומר, זה בגלל משהו שקשור למזג ולא קשור לעצם הנפש או לעצם השכל. אבל תכלס, בשכל בפועל, יהיה הבדלים בין התינוק הזה לתינוק הזה. הוא אחרי שנה התפתח מבחינה שכלית ברמה מסוימת, והוא התפתח פחות ממנו. הם התחילו באותה נקודה, יכול להיות שהם אפילו תאומים. הם התפתחו ברמה שכלית שונה, עם אותה סביבה, עם אותם מאמצים שעשו ההורים שלהם. אבל זה שוני, זה שוני בגוף, במזגים. ופה כשהוא מתכוון למזגים, הוא מתכוון לקחת את זה ביחס למידות האלה, שנמצאות באדם. טוב, אנחנו נעצור כאן.